ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קכ"ב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, שתי שורות מסוף דף קכ"א עמוד ב'. בסוף השורה רואים איבאיה להור, משם נתחיל את הגמרא. אבל לפני שנמשיך בגמרא עצמה, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים בצד. יש לנו כותרת, קוראים לזה נושא. הנושא פה שאלה, פותחים עם שאלה: חלוקת ארץ ישראל בזמן יהושע. א', לפי שבטים, או ב', לפי כל אחד ואחד שבישראל. במילים אחרות, אם אומרים לפי שבטים, חולקים את ארץ ישראל ל-12 חלקים שווים. עכשיו, כמה כל אחד ואחד מישראל יקבל? אז אם זה שבט מרובת אוכלוסין, אז הוא יקבל יחסית פחות שטח מ יחיד שבא משבט במעט אוכלוסין. אבל אם נוקטים את השיטה השנייה, שלפי כל אחד ואחד בישראל, אז זאת אומרת שכל אחד היה מקבל שטח שווה, נגיד שווה בגודלו, כל אחד ואחד, לא משנה מאיזו שבט הוא בא. יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל מבחינת כותרת זה מספיק. הגמרא, איבאי לאו, ארץ ישראל לשבטים יפלוג, זאת אומרת, כמו שאמרנו, ל-12 חלקים שווים נחלקה הארץ, ואחר כך חנוכה לכל אחד ואחד. או דילמה, לקרקף, קרקף גברי יפלוג, קרקף כמו קרקפתא, לראש, ראש כל אחד ואחד מיוצאי מצרים. או זה לפי רבי יושיע, או לבאי הארץ, לפי רבי יונתן, שיטות שראינו בעבר. אבל לפי השיטה הזאת, כל יחיד ויחיד שבישראל קיבל חלק שווה למשנהו. זו השאלה. נמשיך בדף קכ"ב עמוד א', תשמע. תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא, יש כעת תשובה ארוכה, נקרא לזה, וזה לכן מסומן עם התשין, תשמע, ארוך, שמביא אותנו בתוך שורות הרחבות בגמרא. בנוסף, יש עוד סימונים, ובצד יש לנו כותרת נושא: חלוקת הארץ בזמן יהושע ולעתיד לבוא, בזמן הגאולה האחרונה וחזרה לארץ ישראל, יהיה עוד פעם חלוקה. זה הגמרא תתייחס לזה. יש סימון, נקרא לזה צורת הרגש, וכתבנו תחת הכותרת מבנה לא נתחלקה. זה הביטוי שהבלטנו בצורה הזאת, לא נתחלקה, אלא פרטים הקשורים לחלוקת הארץ בזמן יהושע. הגמרא, תשמע, יש פסוק שבא לענות לשאלתנו. הפסוק במדבר פרק חבב פסוק נון וב, צוטט בגמרא, תשמע בין רב למעט. בצד יש לנו בשוליים, כתבנו פסוקים נון ה' וגם נון וב. אנחנו נקרא ביחד את הפסוקים האלו שנמצאים בשוליים: אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מתות אבותם ינחלו. פסוק נון וב: על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. עכשיו, מה מלמד אותנו בין רב למעט? אז הרשב"ם מסביר. נסתכל ברשב"ם למעלה: תשמע בין רב למעלה, על פי הגורל תחלק הארץ נחלתן של ישראל, שיקח כל שבט ושבט מה שיתן לו הגורל. בין שהיה מגיע לו חלק מרובה, עכשיו מה זה מגיע לו? כוונה לאדם יחידי חלק מרובה, כגון שבט שיש בו אנשים מעט, בין שהיה לו, שוב פעם, אדם היחידי חלק מועט, כגון שיש לו לשבת הכוונה אנשים הרבה. מה זה מראה לנו? דכיוון דכל השבטים לוקחים בשווה שבט הקטן כשבט הגדול, כוונה מבחינת אוכלוסין, כל שעוד פעם, כל שבט מקבל שטח שווה מבחינת שטח או גודל, נמצאו חלקי בני שבט הקטן מרובה, אותו חלק שיגיע לאדם משבט מעט אוכלוסין הוא מרובה מחלק שבט בני הגדול. ואי לקל כף גברי, אם החלוקה מראש הייתה לפי כל אחד ואחד, מה בין רב למעט, ולא נתנו כולן בשווה. אז מהפסוק הגמרא אומרת שניתן לפשוט את השאלה שהחלוקה של ארץ ישראל הייתה לשבטים. זה החלוקה, נקרא לזה חלוקה שלב ראשון לשבטים. ומאלה זה, זה יוצר מצב שיהיה הבדלים בין כל איש ואיש, תלוי מאיזה שבט הוא בא, כמה שטח הוא קיבל. אז אפשר לדבר על בין רב למעט. ועוד תניה, ויש כאן ברייתא שיהיה מפורש העניין הזה שחלוקה לפי השבטים. ועוד תניה, עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלושה עשר שבטים, זאת אומרת שלושה עשר חלקים שווים, שבתחילה לא נתחלקה אלא לשניים עשר שבטים. זה רצינו להדגיש, וככה עשינו עם הסימונים. הקבקוב מדגישה, מדגיש אלא לשני מסר שבטים. החלוקה הייתה בצורה כזאת. ועוד עוד הרבה פרטים בהמשך הבריתה, ולא נתחלקה אלא בכסף. זה ביטוי שהגמרא תדון מה המשמעות שלו אחר כך, אז אין צורך להתעכב עליו כעת. שנאמר, בין רב למעט. אמנם האמת היא שהרשב"ם מביא את ההווה מינה, אפשר נלמד את זה ביחד. הרשב"ם בשורות הקצרות באמצע הוא כותב בכספים, כעסר כדאית האשתה, מי שהיה לו חלק יפה היה נותן דמים, כסף, למי שהגיע לו חלק כחוש. מהי דביני ביני, שנאמר בין רב למעט, כלומר וצריך לדקדק בין רב למעט, להוסיף דמים הרב למעט, שהזיבוי קרילי מעט, זיבוי כוונה קרקע פחות איכותי. אז אם אדם קיבל שטח מסוים של, של קרקע זיבורית, אז הוא שווה פחות כספי משטח באותו גודל מעידי, עידית השדה האדמה האיכותית. והעידית קרי רב, שכך אמר בידה, שעה בידה, עכשיו שעה כמובן זה שטח, גודל שטח בארץ יהודה שווה חמישה סעים בגליל, והיה מלא דמים זה שנפל חלקו ביהודה למי שנפל לא חלקו בגליל. שוב פעם, מה שקראנו עכשיו ברשב"ם כפי שהוא ציין זה רק הווה אמינא. נמשיך בגמרא. אמר רב יהודה, שעה ביהודה שווה חמש סעים בגליל, לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו. רבי יהודה לא בא לחלק, לחלוק, לא כתוב פה רבי יהודה אומר, אלא כתוב אמר רבי יהודה, סימן שהוא בא רק לפרש מה הכוונה של חלוקה בכסף. שוב פעם, אל תדאגו, אנחנו נחזור לפרש את הקטע הזה בהמשך. עוד, ולא נתחלקה אלא בגורל, שנאמר אך בגורל. ולא נתחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר על פי הגורל. הביטוי על פי מראה שגם היה מעורבות של האורים ותומים, אותם אבנים על חזה של הכהן גדול שמאירים כשנשאלו שאלות. הכיצד? אז אתה אומר שהחלוקה הייתה בגורל וגם על פי אורים ותומים, איך זה עבד? אלעזר זה כהן גדול מלובש אורים ותומים, ויהושע הוא המנהיג, וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. רשב"ם מסביר, קלפי של שבטים, אלגז שמונחים בו 12 פתקים שכתוב בהן יוד בית שבטים, וקלפי של תחומים, אומר רשב"ם, אלגז שמונחים בו יוד בית פתקים של יוד בית חלקים של ארץ ישראל. כל הארץ, ארץ ישראל, חלוקה ל-12 אזורים. נמשיך בגמרא. והיה מכוון ברוח הקודש, כוונה על ידי מה ש בישר לו האורים ותומים, שבהם היו אותיות שהיו היו בולטות באופן ניסי, אז האורים ותומים היו אומרים, זה היה מכוון ברוח הקודש ואומר, זבולון עולה, תחומקו עולה עמו. אז זה מה שהוא אמר על פי האורים ותומים, הדברים האלו, שעכשיו יעלה הגורל של שבט זבולון, והתחום, השטח שבאזור עכו יעלה מהקלפי השני, מהארגז שבו היו התחומים. טרף בקלפי, הוא ערבב את הקלפים, טרף בקלפי של שבטים, ועלה בידו זבולון, כמו שבישר האורים ותומים. טרף בקלפי של תחומים, ועלה בידו תחום עכו. הכל, רואים שזה הכל על פי רצון השם, על פי הגורל, נקרא לזה בתחום נבואה, וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר, נפתלי עולה, ותחום גינוסר עולה עמו. גינוסר, אזור ידוע בארץ ישראל ששייך, עכשיו אנחנו יודעים שיש שייך לשבט נפתלי. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום גינוסר, וכן כל שבט ושבט. ולא כחלוקה של עולם הזה, חלוקה של עולם הבא. העולם הזה, כבר החלוקה בזמן יהושע, העולם הבא יהיה בעתיד לבוא. אז העולם הזה, אדם יש לו שדה לבן, יש לו שדה לבן, אין לו שדה פרדס, שדה לבן, כוונה שדה של תבואה. שדה פרדס אין לו שדה לבן. מה שיש לפלוני, אין לו לאלמוני. כל אחד, מה שהוא קיבל, מה שמיוחד, לא. בעולם הבא, אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק. שכל אחד בעתיד יהיה כזה חלוקה שכל אחד יקבל חלקים מכל האזורים, נקרא אולי דוגמיות של, של שטחים, כל אחד יקבל, כשנאמר שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד, כל מה שיהיה לזה יהיה לזה, הקדוש ברוך הוא מחלק להן בעצמו. וזה עוד משהו מיוחד שנאמר, ואלה מחלקותם נאום השם. קטני, מיד כאן הגמרא מחזירה אותנו לשאלת הגמרא ולתשובה שאנחנו רואים פה מהברייתא. שאלנו איך נחלק הארץ בכניסתם לפי שבטים או לפי כל אדם ואדם קרקפי. אז קטני מיד שבתחילה לא נתחלקה אלה ל-12 שבטים, שמע מינה לשבטים יפלוג שמע מינה, וזה פושט שאלתנו. אמר מור, ציטוט מהמקור, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים. אידך למען, איזו חלק נוסף יש פה? אנחנו רגילים לחלוקת ארץ ישראל ל-12 שבטים. בזמן יהושע נגיד ששבט לוי לא קיבל, אלא שבט יוסף נחלק לשניים, מנשה ואפרים. אז מנשה ואפרים ועוד 10 שבטים, 12 שבטים. לעתיד לבוא, אם נגיד שלוי כן יקבל שטח, אז שבט יוסף לא יהיה מחולק בשני שבטים. בכל זאת 12 שבטים, איך, מה הכוונה לחלק 13 פה, 13, מי זה, למי זה מיועד? אז אידך למען, אותו חלק נוסף, למי זה מיועד? אמר רב חסדא לנשיא, נשיא הכוונה למלך המשיח, תכתיב והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל. העובד העיר הוא הכוונה לנשיא, למה הוא נקרא עובד, כמו עבד? כי עול הרבים עליו. יעבדו מכל שיטי ישראל, כוונה שכל השבטים ייתנו לו נחלה מחלקם. כאילו, כל אחד יקבל פחות קצת, כדי שמלך המשיח יקבל שטח שווה לשאר השבטים. אמר לרב פאפל הבאי, אם הרון גר באלמה, אולי משמעות של עובד העיר, הכוונה שיהיו עבדים או שכירים שיעבדו למלך, למלך המשיח, אבל לא הכוונה שיתנו לו מנחלתם. זה הכוונה, רון גר זה עבדים או עובדים שכירים, הוא יקבל לשירותו, אבל לא חלוקת שטח. לא סלקא דאיתך, זה כאילו לחשוב כך זה לא נכון. תכתיב, והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. מהפסוק הזה לומדים שהוא נוטל חלק מזה ומזה, חוץ ממקום בית המקדש ומקום העיר. אני מבין, העיר כוונה לירושלים, שחוץ מזה יהיה חלק למשיח, שהוא מקבל מזה שכל שאר השבטים מצטמצמים בחלקם. יש לנו כוכב בצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לכוכבית דלמעלה, משם בא הציטוט, ולא נתחלקה אלא לכספים, שנאמר בין רב למעט למאי. עכשיו, מה הכוונה של חלוקה לכספים? אילמה לשופרה וסניה, שככה, וזה דומה למה שאמרנו מקודם, אבל הדגשנו שזה היה רק אב אמינה, וזה לא נכון למסקנה. אז אילמה לשופרה וסניה, שופרה לשון שפיר, דבר טוב ואיכותי, סניה סנוי, דבר רע, שמי שקיבל שעה בידית הוא יפצה בכסף מי שיקבל שעה של זיבורית. אתו בשופטני עסקינן, האם אנחנו מדברים פה בטיפשים שהם מוכנים לקבל פיצוי כספי עבור חלק גרוע באדמה? ידוע שאנשים הרבה יותר מעריכים שטח אדמה ממזומנים, אז זה לא נחשב, זה לא יחשב בעיני הציבור פיצוי הראוי למי שיקבל שטח זיבורית. אלא, אז מה העניין הזה של ויסות על פי תשלום כספי? אלא לקרובה ורחוקה. קודם נסתכל ברשב"ם, לקרובה ורחוקה. אנחנו מסתכלים ברשב"ם בערך שבע שורות מסוף העמוד, לקרובה ורחוקה. הקרקעות היו חולקים בשווה. מי שלוקח מן הכחוש נוטל יותר עד קדמי היפה. זאת אומרת, אם שטח יפה מבחינת כספי שווה פי חמש משטח גרוע, אז אותו שמקבל שטח גרוע יקבל שטח פי חמש בגודל. אז בסדר הזה אנשים יכולים לקבל. אבל מי שעולה לו גורלו בקרוב לירושלים, מעלה מעות למי שעלה גורלו ברחוק מירושלים. יש עוד שיקול, גם אם מבחינת כספי השטחים שווים, כפי שאמרנו, שעה ביהודה הוא באותו שווי של חמש שעים בגליל, מבחינת, או בוא נהיה יותר מדויקים, שעה של קרקע עידית שווה חמש שעים של שדה זיבורית, מבחינת שווי כספי שטח אדמה הם אותו דבר. אבל גם מרחק מירושלים הוא עוד מרכיב בשווי אדמה. לכן מי קיבל שטח קרוב לירושלים, עליו לצפות. כאן יש תשלום כספי, פיצוי כספי, נגיד נקרא לזה, למי שקיבל שטח מרוחק מירושלים. כפי שהרשב"ם מסביר, שהרחוק גרוע הוא מפני שני דברים. אחד, מפני שרחוק מבית המקדש, יש לזה השלכות בזמן עליית הרגל כמובן, ואחד, מפני שקרוב הוא לארץ העמים. כמה שאתה מתרחיק משם, אתה מתקרב לגבול, ויש לו לדאוג מהן, מהגויים שמסביב ארץ ישראל. ורבי יהודה מילתא באפי נפשא כאמר. ראינו את רבי יהודה במקור, הוא הופיע חמש שורות מראש העמוד. מה שהוא אומר, זה הוא אומר משהו בפני עצמו. דמי שנפל גורלו בגליל נוטל חמש שאים כנגד שאה שחברו נוטל ביהודה. אינמי משום דקמר תנא קמא דקרובה ורוחקה מחלקין בכספים, התאירו לסיועי ולמימר דשאה ביהודה שווה חמש שאים בגליל, בשביל שיהודה קרוב לירושלים וגליל רחוק יותר, וצריך לעלות כספים שווה ארבע שאים לשאה שבגליל. אנחנו נחזור לגמרא. כתנאי, כתנאי זה בא לומר לנו שיש כאן מחלוקת תנאים במה שילמו הפיצוי על המרחק. שוב פעם, מבחינת שווי אדמה עידית וזיבורית, כל אחד קיבל שטחים שווים בערכם מבחינת איכות אדמה, אבל המרכיב הזה של מרחק, זה שרחוק יותר יכול לצפות לפיצוי מאלו שהיו קרובים יותר, אז איך התבצע הפיצוי כתנאים, מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר בכספים העלואה, העלואה זה זאת אומרת עשו את העומד והתשלום בעקבות כך, והתשלום היה בכסף. רבי ישוע אומר בקרקע העלואה, וקרקע העלואה הכוונה הפיצוי היה בנתינת שטחים נוספים, ולא נתחלקה אלא בגורל, שנאמר אך בגורל. תנה אך בגורל, הביטוי אך בגורל יצאו, זה ממעט לפוק יהושע וכלב. זה ברייתא. והשאלה למה אתה אומר יצאו כלב יהושע, למעט אותם, לאיזו סיבה? יש לנו פה סימונים, הפסוק הפוך רק בא להדגיש את הניסיונות פה, אילמה ואחר כך אלא, לענות לשאלה הזאת למאי. אילמה זה לא שקול כלל, אם המקור בא לבשר שיהושע וכלב לא קיבלו שום דבר, זה ממש לא נכון. השתא דלאו דידהו שקול, אנחנו ראינו כבר בעבר שיהושע וכלב קיבלו את חלק המרגלים, זאת אומרת קיבלו דברים שאינם שלהם, דידהו מבעיה חלק שמגיע ישירות להם, האם יש צורך לחשוב אחרת שלא יקבלו? ודאי שיקבלו, אם של אחרים קיבלו ודאי מה שמגיע להם מקבלים, אלא שלא נטלו בגורל אלא על פי השם, כפי שהגמרא תסביר עכשיו. נסתכל קודם בשוליים שמופיע הנושא מבנה עם צורת כתר. הבלטנו יהושע, ונראה בעמוד ב' שורה רביעית, הבלטת כלב, בניין נחלתם של יהושע וכלב, הוכחות שלא קיבלו על פי גורל אלא על פי הדיבור, על פי השם. הגמרא, יהושע בכתיב על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים. אנחנו עוברים לעמוד ב', מיד יש קטע בסוגריים, נדלג את השלוש וחצי שורות האלו. כלב תכתיב, ויתנו לכלב את חברון, כאשר דיבר משה ויורש משם את שלושה בני ענק. רואים ששמרנו על רצף הקריאה בזה שדילגנו את הקטע בסוגריים. עכשיו מה מופיע שם? בתוך הסוגריים הגמרא מתייחסת למה שנקרא לזה סתירה בין הפסוקים, או אי שוויוניות בין הפסוקים, והיא מתרצת. בנוסף לזה נציין שיהיו כאן שתי לשנות איך להציג את הסתירה. אנחנו מביאים פסוקים שקשורים למקום שהזכרנו עכשיו, תמנת סרח. בספר שופטים זה כתוב, במקום סרח כתוב חרס, רק זה אותם אותיות אבל בהיפוך אותיות. בספר יהושע המקום נקרא סרח, אז יש סרח או חרס. אז איך ניישב את נגיד שתי השמות או התיאורים לאותו מקום? כתיב סרח, ואנחנו ממשיכים בשורה הראשונה בתוך הסוגריים, כתיב סרח וכתיב חרס על אותו מקום. בספר יהושע כתוב תמנת סרח, ובספר שופטים חרס. אמר רב אלעזר, עכשיו תשובה ראשונה, לשנה ראשונה, בתחילה לפני שבא לידי יהושע פירותיה, הפירות של אותו מקום כחרס הם יבשים בלי שום שומן פירות, ולבסוף פירותיה מסריחין. עכשיו הביטוי מסריחין הוא פה למעליותה, הוא שבח. מה הכוונה? אז הרשב"א מביא בשורה שלישית, ובסוף כשבאת לידו פירותיה מסריחין מרוב שמנן, כשמשמרים אותם יותר מדי, ומעליותה היא משום שומן וזכותו של יהושע גרם. עכשיו בהמשך, ואיקה דיאמרי, להתמודד עם אותה אי אפיות בשמות, גישה שנייה, בתחילה מסריחין, לפני שבא לידי יהושע אותו מקום הניב פירות מסריחין. מה הכוונה? מרוב שומנם הם לא היו משתמרים כלל, ובסוף כחרס, אחרי שזה הגיע לידי יהושע, הפירות לא היו שומניים יותר מדי, ולכן היו משתמרים. כלב, ההוכחה שהוא גם קיבל על פי השם ולא על פי גורל, מה הוא קיבל? דכתיב, וייתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק. הדגשנו כאשר דיבר משה, מכאן רואים שהוא לא קיבל על פי הגורל, אלא כאשר דיבר משה, וכמובן משה קיבל הנחיות מהקדוש ברוך הוא. אז ככה קיבל כלב את שטחו. שורת הגמרא, חברון עיר מקלט הווי, אחד מהערי מקלט, שמי שהיה רוצח בשוגג היה בורח שם כדי לנצל מגואל הדם, במקרה שהוא רצח בשוגג, כפי שמפורסם בתורה וגם במסכת מכות. אז אנחנו צריכים לציין שערי המקלט ניתנו לכהנים, כלב לא היה כהן. אז אם חברון הוא עיר מקלט וכידוע ניתן לכהנים, איך זה שהפסוק אומר שהוא קיבל חברון? אמר אביי, מה הכוונה שהוא קיבל חברון? פרוור של הכפרים שדות סביב חברון, זה מה שניתן לכלב. תכתיב, ואת שדה העיר ואת חציריה ניתנו לכלב בן יפונה באחוזתו. המשנה, אחד הבן ואחד הבת בנחלה, אלא שהבן נוטל פי שניים בנכסי האב ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם, והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן ניזונות מנכסי האם. אתם רואים על פי הגמרות המסומנות שמכאן עד שתי שורות מסוף עמוד, שבעצם שם השיעור אמור להסתיים, יש הרבה סימונים, הרבה שימוש במשולשים שמתהפכים, וגם יש מספור 1 עד 5. מה מה אנו רוצים פה? אז בצד יש לנו הנושא והמבנה, יש גם פס כפול שמופיע הרבה. אלו הם, אם אנחנו נציין שזה בעצם יש כאן מעקב, מסע ומתן, הם ניסיונות להסביר משנתנו. דקתני, אחד הבן ואחד הבת בנחלה. מה הכוונה במשפט הזה? כשנראה משולש מתפך, דחייה. אנחנו נראה את את המצב הזה, מספרים 1 עד 4, הצעות ודחיות כל פעם. עוד סימון, יש פן, יש פס עם נקודות. ועוד, מי אלה? אנחנו נראה, השאלה הזאת חוזרת כמעט בכל שלב. כי במשנה, אחרי המשפט הפותח שראינו אחד הבן ואחד הבת בנחלה, כתוב אלה. ובהמשך מוזכר בנכסי האם, ואינו נתפיל שווה בנכסי האם, נכסי האם. המילה אלה באה לתת מין משהו ניגוד, או משהו צריך להיות בניגוד למה שנאמר לפניו. אבל איפה בפתיחת המשנה מוזכר נכסי האב ונכסי האם, שבהמשך כתוב אלה כך וכך בנכסי האב ונכסי האם? אז המילה אלה נראית לנו לא במקום או מיותר. אז הגמרא כל פעם היא תשאל מה המשמעות אחד הבן ואחד הבת בנחלה, ועוד שאלה שהגמרא תעלה כל פעם, מה תפקיד המילה אלה במשנה? שלא נשאר יותר מדי במתח, אותו שאלה של אלה הגמרא אומנם תעלה כל פעם, אבל היא לא תענה עד שנגיע לשלב חמישי. עכשיו נפנה לגמרא. מי אחד הבן ואחד הבת לנחלה? אילמה דיילתי כי הדדי, שבת תירש יחד עם הבן. אדם נפטר, משאיר זכרים, ילדים זכרים ונקבות, יושבים ביחד. התנן, אבל זה לא נכון, זה לא יכול להיות הפירוש, כי יש לנו משנה, בן קודם לבת, כל יוצא ירחו של בן קודמים לבת. זה לבנו בעריכות בעבר. יש פה סימן, נון נפשם, כתוב נון פי שין מם, הם שמות הרבנים שיופיעו בהמשך. ואם אתם מסתכלים היטב בסימונים שלנו, הדגשנו את האותיות של אותם שמות ששייכים לסימן הזה. למשל, מיד אנחנו אומרים, אומר רב נחמן בריצון, כנון של נחמן, נון הדגשנו, ואחר כך מי בא אחריו? רואים? כן, רב פאפה, הפי, ואחריו רואים רב אשי, שם זה השין, ובהמשך רואים מור, המם של מור ברב אשי גם הודגש. לא תמיד האות הראשון של השם הוא זה שמודגש פה, כמעט כולם כן, אבל אצל רב אשי רואים שלא. וככה נוצר גם מילה מהראשי תיבות האלו. אמר רב נחמן יצחק, אחי כמר, בא לפרש מה הכוונה, אחד הבן ואחד הבת. אחד הבן ואחד הבת, כוונה בת, שאם הנפטר השאיר רק בנות, יש דין של בן, ויש דין של בת במקום שאין בן, נוטלים בראוי כבמוחזק. שהם הנפטר מת בעוד אבא שלו, נגיד הסבא של היורש, היה עוד בחיים. אז הדין הזה אומר שאותו אדם שמת שישאיר בן, הבן עולה במקום האבא הזה, וזה מאפשר לו לקבל חלק בירושת הסבא שלו. שאם הנפטר נשאר בחיים, כמובן הוא היה יורש את אביו. הוא נפטר לפני אביו, אז הנכד יורש את החלק שהיה מגיע לאבא בנכסי סבו. אז בדין הזה בנים ובנות שוות, כוונה בנות בזמן שלא, שהנפטר לא השאיר בנים. שואלת הגמרא, מה אני צריך את המשנה שלנו ללמד את זה? הנמי תנין, אז זה למדנו כבר במשנה אחרת. בנות צלף חד נטלו שלושה חלקים בנחלה, חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים, וחלקו עם אחד בנכסי חיפר. חיפר היה סבא של בנות צלף חד, וחיפר הריך ימים אחרי מות בנו, ובכל זאת הנכדות נטלו חלק בנכסי סביהם. אז הדבר הזה שבן זכר או נקבה במקום שאין בנים מקבלות בראוי, נלמד כבר מהמשנה שראינו בעבר, משנה עם בנות צלפחד. ועוד, מהי אלה? כפי שהסברנו מקודם, המילה אלה היא חסר משמעות מבחינת מבנה המשנה. האם כתוב, אנחנו נחזור לנקודה הזאת, שהאם מופיע ברישה של משנה איזושהי דין שמשווה בין נכסי האב ונכסי האם, שעכשיו בספר יש צורך ללמוד, ללמד בהם חילוק? לא, לא רואים שום יזכור, שום התייחסות לנכסי האם ונכסי האב ברישה. נחזור הגמרא, אלא אמר אף פעם, אחי אמר, אחד הבן ואחד הבת נותנים חלק בבחורה. מה הכוונה? שאם האבא שלהם, של אותם בן או בת, שוב פעם במקום שאין בנים, אם היו הילדים של אבא שהיה בחור, בחור מקבל פי שניים בנכסי בנכסי אביו. אז טוב, אמנם הבן מת במקום אביו, אותו אבא שהוא היה בחור מת, הילדים שלו עולים למקומו לקבל חלק בחורה, כמו כאילו אבא שלהם היה בחיים. אז הגמרא שואלת, הנמי תנינה, הדין הזה של, של, שבנות שהן יורשות תקבלנה פי שניים בירושה של נכסי סביהם, זה כבר נלמד, זה כאן ציטוט של המשנה שלמדנו בעבר, ושהיה בחור צלופחד, אבא של בנו צלופחד, ושהיה בחור נוטל שני חלקים, כוונה בנכסי חיפר אבא שלו. אז במילים אחרות, הבנות האלו, בנות צלופחד, קיבלו גם שני חלקים בנכסי הסבא שלהם, בזמן שהדודים שלהם, זאת אומרת האחים של צלופחד, לא קיבלו אלא חלק אחד, כל אחד ואחד, כי הם היו צעירים מצלופחד, צלופחד היה הבכור. ועוד, מה אלא? גם השאלה מופנית גם לרב פאפה, איך בהסבר שלך יש התייחסות למילה אלא? במשנה הכוונה, אלא אמר אבשי, האחי כמר, אחד בן בין הבנים, ואחד בת בין הבנות. אם אמר, אם האבא של הילדים האלו, בוא נגיד יש דוגמה של אבא שיש לו מספר בנים זכרים, או מקרה אחר, אבא שאין לו בנים זכרים, יש לו רק בנות, והוא אמר, יירש כל נכסי דבריו קיימים. אם אותו אבא הצביע על בן אחד מהבנים שלו, או אין לו בנים זכרים, יש לו רק בנות נקבות, הוא הצביע על בת אחת מהן. והוא אמר, משפט כזה, יירש, נשתמש בלשון ירושה, יירש כל נכסי דבריו קיימים. אולי זה הכוונה של אחד, המשנה שלנו, אחד הבן ואחד הבת. אז הדין הזה, כמן, מי יסכים לדין הזה? כרבי יוחנן בן ברוקה, אתה רוצה לומר שיש לנו סתם משנה, שאין פה שם תנא במשנה שלנו, אז יש לנו סתם משנה, עלי בדרבי אוכל מבולקה. הקטן הילה לקמן, הוא מובא בהמשך, רבי יוחנן בן בורקה אומר, אם אמר, על מי שראוי ליושו דבריו קיימים, כפי שתיארנו כבר, על מי שאינו ראוי ליושו, אם הוא, אותו אדם, אמר שירש פלוני, כל נכסי, פלוני הזה הוא חבר שלו, ועקב כך אותו פלוני אמור לקבל את כל נכסיו, נגיד על חשבון הילדים של אותו מוריש. לא, אין דבריו קיימים. שאלה טכנית, אנחנו אמורים ללמוד על זה ביתר הרחבה בהמשך המסכת, אבל הנקודה הטכנית היא שאם אתה משתמש במילה יירש, ראשון ירושה, ירושה לא שייך לאנשים זרים, זה שייך לאנשים הראויים לרשת אותו, בלי להיכנס עכשיו לפרטי פרטים. אבל לאדם זר למשל, אם אתה מחבב אותו, מוקיר אותו, ואתה, יש לבן אדם רצון לתת לו את נכסיו בניגוד לסדרי ירושה לבניו, בסדר גמור, אבל אל תשתמש במילה יירש, כי זה נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. התורה מלמדת לנו דיני ירושה, וזה לא, ירושה לא קשור לאנשים זרים. אם אתה רוצה שהוא יקבל, אז תשמש מילה מתנה, משהו אחר, לא לשון ירושה. לכן החילוק הזה. עכשיו רבי יוחנן בן ברוקה אומר שאם אתה אומר יירש ואתה מתכוון למי שראוי ליורשו, אחד מבניו, הוא רוצה להדיף בן אחד משאר הבנים, בסדר, הוא יכול לעשות כך גם בשימוש במילה ירושה. אז אין לנו צורך ללמד משנה שלנו כדי ללמד שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, אם זה הוא מופיע במפורש לקמן, וכי תימה ממשיך הגמרא, וכי תימה כסתם לן רבי יוחנן בן ברוקה, שמטרת המשנה שלנו זה ללמד את דין שלו בלי להזכיר את שמו, כדי שיהיה לנו סתם משנה, וזה ישדרג את המשנה כהלכה. אנחנו יודעים לפי נגיד כללי התלמוד שפוסקים כסתם משנה, אבל לא תמיד. זה לא יכול להיות הסבר פה. למה? סתם ואחר כך מחלוקת היא, שאנחנו יודעים שרבי יוחנן בן ברוקה מופיע, אבל אחריו מופיע שיטה שחולקת עליו. אז זה נקרא, אז יהיה לנו פה משנה סתמית, אבל בהמשך משנה שמביאה את הדין הזה עם מחלוקת בצידו, ובמצב כזה הוא סתם, ואחר מחלוקת אין הלכה כסתם, אז לא פוסקים כמו סתם. אז אפילו אם תגיד שהמשנה שלנו מטרתו היה להיות להציג את עמדת רבי יוחנן בן ברוקה כסתם, זה לא יועיל לפסיקה, כי יש מחלוקת אחר כך, חכמים שחוקים על רבי יוחנן בן ברוקה. ועוד מה אלא, אז גם לפי פירושו של רב אשי לא היה התייחסות או תשובה למילה אלא במשנה, אלא מה מור ברב אשי, האחי כמה אחד הבן ואחד הבת שווין בנכסי האם ובנכסי האב. תשימו לב שכבר ברישה יש התייחסות לנכסי האם ולנכסי האב. אז אם זה בן שיורש נכסי הוריו, כמו שבן יורש בנכסי הוריו, לא משנה אם זה נכסי אם נכסי אב, גם בת אם אין לה אחים, יש רק בנות, גם בת יורשת בין בנכסי האם בין בנכסי האב, שלא נטעה לחשוב שכשמדבר בבנות יורשות, אז יורשות רק בנכסי אביהן למשל, אבל לא בנכסי האם. לא נכון, כמו שבן יורש בנכסי שני הוריו, גם בת אם יש רק בנות, גם כן הבנות יורשות בנכסי האם כמו בנכסי האב. אלא, אבל יש חילוק. יש אלא שהבן נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. הדין של בכורה, שבכור מקבל פי שניים, זה דין ששייך רק בירושה בנכסי אביו. אבל אם מדובר בבנים, ובין אחד, בין, אחד מהם הוא בכור, ונפטר אימם, שהייתה בעלת נכסים, בחלוקת ירושת אימם, אותו בכור לא יקבל פי שניים. אז בזה הסברנו גם המשפט אחד הבן ואחד הבת, וגם רואים את התפקיד של המילה אלא, שבניגוד לשוויוניות בעניין ירושה באופן כללי בין בנים ובנות, בקשר לבכור מקבל פי שניים, זה שייך רק בנכסי אב ולא בנכסי האם. עד כאן שיעורנו להיום.